עשרה כהנים, לפעמים 11, לפעמים 12, לא פחות ולא יותר. כיצד? עצמו, הקורבן עצמו, בשביל להקריב את קורבן התמיד, צריך 9 כהנים. אם זה יוצא בסוכות, בחג, אז צריך להוסיף עוד אחד עם צלוחית של מים, הרי כאן 10. אם זה בין ה-40, בכל יום בין ה-40, צריך להוסיף עוד אחד עם 11, כי הוא עצמו ב9, ועוד 2 שבידם 2 גזרי עצים, שגזרת הכתוב, שמצריך להוסיף 2 גזרי עצים בין ה-40. בשבת צריך 11 כהנים, הוא עצמו קרב ב9, עוד 2 שבידם 2 בזכי הלבונה של לחם הפנים. אם זה יוצא שבת של סוכות שבתוך החג, אז ביד אחד גם צלוחית של מים, אז יוצא שיש פה 12 כהנים שנצרכים לעבודה. בסוכות ניסוך המים. אמר רבי אבא ביתמה רמי בר חמא ביתמה רבי יוחנן, אין מנסחים מים בחג. מתי מצוות ניסוך המים בסוכות? בתלמיד של שחר. ממאי? מהמשנה. מדקטני, בשבת שבתוך החג, ביד אחד צלוחית של מים. והיא סלקה דעתך בתמיד של בן ארבעים. אתה יודע, אם תאמר שהיו מנסחים בתמיד של בן ארבעים, בכל נמי משכחת לה. אז מצאנו גם ביום חול, ולא רק בשבת שבתוך החג, אלא סתם בכל המועד שהוא לא שבת, מצאנו גם 12, כי יש 2 2 גזרי עצים ועוד 1 עם ניסוך המים, יש לנו 12. אלא סימן שניסוך המים בחג סוכות לעולם הוא רק בבוקר. אמר רבה שיפה לנו תנינה, כך גם מדויק ממשנה מסכת סוכה, שבניסוך המים היו אומרים למנסך, הגבה ידיך, תראה לנו שבאמת אתה שופך לתוך הספל ולא על הרצפה, לא על הרגליים. כי פעם אחת היה כהן שהוא היה מושפע מהצדוקים, והוא ניסך לא על המזבח אלא סתם על הרצפה, על רגליו. ורגמו כל העם באתרוגן. מתי יש לאנשים אתרוגים ביד? בבוקר. בין הארבעים כבר בדרך כלל אין לאנשים אתרוגים בידיים. סימן שזה היה בשעת נטילת לולב, סימן שניסוך המים נעשה בבוקר.
נעשה גם בערב, במקרה הזה ספציפית היה בבוקר, אז היה להם נשק.
כן, במקרה, טוב, יכול להיות. למדנו במשנה שהיו מביאים בין הארבעים 2 גזרי עצים. תניא הרשב"י אומר, מניין לתמיד של בין הארבעים שטעון 2 גזרי עצים, תחליט בשביל זה 2 כהנים שיביאו אותו, שנאמר ברכו עצים. הם צריכים להביא עצים. טוב, לכאורה זה כבר זה כתוב בתמיד של שחר, אבל זה מיותר. אם אינו עניין לתמיד של שחר, כי בתמיד שחר כבר כתוב, הוא ביער עליה כהן עצים בבוקר בבוקר וערך עליה, אז לכאורה יש פה פסוק מיותר. אז אם זה לא נצרך לתמיד של שחר, נאו עניין לתלמיד של בן הארבעים. מי אמר אותה גמרא? ואימא אידי ואידי בתלמיד של שחר. אולי שני הפסוקים מדברים על תלמיד של שחר. ואמר רחמנה אביד והדר אביד. זאת אומרת צריך פעמיים, שתי מערכות לערוך ועוד פעם להביא גזרי עצים. אם כן למקרא וביער וביער. את הגמרא היא כתוב רחמנה וביער, אב אמין אחד אין תראי לו. הייתי אומר שצריך דווקא כהן אחד שיביא את העצים, שני כהנים פסולים. כמה שמלן דניאביד חד וניאביד תראי. זאת אומרת יש כהן אחד שעורך את המערכה ועוד שני כהנים שמביאים 2 גזרי עצים. זאת הגמרא, אם כן למקרא וביער וביערו, כדי להדגיש שצריך 2 כהנים לגזרי עצים. אינמי וערך וערכו. מי וביער וערכו? הרי פועל אחד אתה עושה בלשון יחיד ביער, וברבים אתה עושה פועל אחר וערכו. עובדה שזה לא רציף, זה לא אותו פועל. שמע מינה כדי כאמרינן, שהתורה בכוונה רומזת לנו שזה מדובר על משהו שהוא לא המשך של הרצף של הבוקר, אלא זה הולך לבין הארבעים, שבבין הארבעים אז הכהנים מוסיפים שני גזרי עצים. תני רבי חייא, יוצא שהפייס פעמים י' ג', פעמים י' ד', פעמים ת' ו', פעמים ת' ז'. זאת אומרת שיכול להיות שבפייס לפעמים יש עוד. למה? כי לדעתו יכול להיות שיש גם בכהנים 13 זה המספר הקלאסי, אבל יכול להיות שיש צלוחית של מים בשבת ובשבת שבתוך החג, ולגבי ועתניא י' ז', שלפעמים יש גם 17, עיד לא קרב לעזר בן יעקב, שלמדנו שהוא סובר ש לא, אין פייס על העלאת איברים מן הכבש למזבח. הברית הזאת צריך נראה סוברת שכן יש פייס לקרבי יהודה. איל, עד עכשיו דיברנו על כבש שצריך בשבילו 9 כהנים. איל שהוא קצת יותר גדול, הוא קרב ב-11. את הבשר צריך 5 כמו כבש תמיד, אבל צריך להוסיף קרביים, סולת ויין, כשכל אחד 2-2. אז סך הכל, כיוון שיש 2 עשרונים, כי האיל הוא מוצר 2 עשרונים, אז צריך בשביל זה 2 כהנים נוספים, ועוד סך הכל יוצא 11 כהנים. פער, כדי להקריב פער צריכים 24 כהנים. ראש, רגל, ראש באחד ורגל צריך 2, עוקץ ורגל, עוקץ 2, הרגל 2, חזה וגירה, חזה באחד, הגירה ב3, 2 ידיים של הקורבן צריך 2, 2 תחנות ב2, הקרביים והסולת והיין ב3. באמת דברים אמורים, כל הסטנדרטים האלו, כל הפקלים האלו של מספרים, זה רק בקורבנות ציבור, אבל בקורבן יחיד, אם רצה להקריב, מקריב. בקורבן יחיד אפשר שקורבן אין פייסות, אין לחץ, אתה רוצה להקריב את כל להעלות את כל הפר לבד למזבח, בבקשה, תעבור, תעלה, 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 עד שאתה מלא את הכל, מותר לך בתור כהן יחיד לעשות את זה. ששתן וניתוחן של ציבור ושל יחיד שווים, והגמרא תסביר מה בא הגמרא, מה המשדל לא בא לומר שההפשט והניתוח שווה בין יחיד וציבור. תנה. מה נפקמינה? נראה לי חלק, ככה זה נראה, ככה זה נראה, כן, שזה רק חלק. הם עושים חלק, כל אחד חלק. זה טוב, כל אחד עושה חלק. זה קורבן ציבור, זה לא של מישהו פרטי. זה עם ישראל מכירים קורבן. דנה, הפשטן וניתוחן, לעניין מה ההפשט והניתוח שווה בקורבן יחיד וקורבן ציבור שהוא קשר בזר. זאת אומרת, הנה עוד דוגמה למשהו שישראל יכול לעשות. ראינו שישראל יכול להדליק נרות, הנה עוד משהו שישראל יכול לעשות, יכול להפשיט את האור של הקורבן התמיד וגם לנתח אותו לאיברים, גם ישראל יכול לעשות את זה. אמר חזקי המיניים, מיניים לפשט וניתוח ששווה בזר, שזר כשר, שנאמר ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. מדויק שנתינת האש היא צריכה בני אהרון, היא בעיה כהונה, אבל לפשט והניתוח לא בעיה כהונה. מי אמר לך? אומרת הגמרא, מבעי לאלה גופי. אולי סתם הפסוק בא להגיד לי שבשביל להדליק את האש צריך כהנים לבנות את המערכה, צריך כהנים. מי אמר לך לדייק שהפשט וניתוח קשר בישראל? אמר שימי ברעשי אשכחתה לאביי, ראיתי את אביי דאב המסבר ללברי, הוא לימד את הבן שלו את הדין הזה ושחט דין שחיטה, אנחנו יודעים ששחיטה כשרה בזר. וכי מאין באת? מאיפה אני יודע ש... למה אני צריך, לא שם יפדם, למה בכלל צריך להגיד ששחיטה כשרה בזר? שנאמר, הייתה לי אהבה מינה להגיד שאתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח והזר הקרב יומת. אז הייתה אהבה מינה שלכל דבר המזבח ואין מקום לזרים, אולי אפילו שחיטה, כי כתוב כל עניינים שקשורים למזבח אין מקום לשום זר, שום כלום. לכן צריך להדגיש, בגלל שהייתה אהבה מינה כזאת, לכן צריך להדגיש, ושחט את בן הבקר לפני השם והקריבו בני אהרון הכהנים. זאת אומרת, רואים שעד עכשיו הכהנים בזמן השחיטה לא צריך אותם, הקריבו רק מהקרבה, מקבלת ואילך מצוות כהונה. אז אם כן, הפסוק מלמד אותי ששחיטה כשרה בזר. ושמח ידו ושחט, לימד על השחיטה שכשרה בזר. מכדי מקבלה ואילך מצוות כהונה, ונתנו בני אהרון למה לי. לכאורה, אני יודע כבר אם כן, שמקבלת אדם ואילך, זה כשר רק בכהנים. אז למה היה צריך להיות כתוב ונתנו בני אהרון הכהן של המזבח? אני יודע כבר שמי קבלה ואילך זה הכל עבודת הכהנים. למיעוטי הפשט וניתוח, זה בא למעט שהפשט וניתוח כשרים בזר. והקטי אומרת הגמרא, עדיין מי אמר לך? אולי נגיד יצטריך סלקא דעת החמינא, כיוון דלאו עבודה דמעכבא כפרה, סידור העצים, עריכת האש, זה לא מעכב את הכפרה, זה לא חלק מזריקת הדם והדברים האלו. אז אולי לא תיבאי כהונה, ולכן הפסוק בא להדגיש כמה שמנן שבאי כהונה, אבל אל תלמד לי מזה לפשט וניתוח, כי הפסוק נצרח לגופו ללמד אותי שכל הנושא של עריכת העצים והאש צריכה להיות דווקא על ידי כהנים. אלא המאחה כתוב, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר. רואים שהתורה מדגישה שהעלאת הקורבנות, העלאת האיבר על המזבח נעשית על ידי כהנים. למה צריך להדגיש את זה? הרי מכדי מקבלה ואילך, אני יודע כבר שמקבלת אדם זה מצוות כהונה. אז מכאן ואילך, כל עוד אמור לי אחרת, רק כהנים עושים, כולל העלאת האיברים למזבח. למה התורה צריכה להדגיש לי שהעלאת האיברים למזבח על ידי כהנים? וערכו למה לי? אלא ודאי זה בא להדגיש את זה כי הפשט וניתוח כשרים בזר. מי אמר? ואימא, אולי זה בא למעט סידור שני גזרי עצים, שסידור שני גזרי עצים כשרים בזר. הגמרא לא מסתבר שזה בא למעט משהו שקשור לעצים, מסתבר דיווח דחבתי ממעט, מסתבר שהמיעוט מתייחס לעניינים שקשורים לקורבן עצמו, לזבח. ולכן כתוב, וערכו בני אהרון את הנתחים, מדובר על הבשר, על הקורבן. רואים שעריכת הנתחים צריכה דווקא כהנים, אבל הפשט וניתוח כשר גם בזר. הגמרא, רגע, מצד שני אדרבה, סידור דחבטה ממעט. אולי נגיד שהפסוק בא למעט ענייני עצים, כי שניהם עוסקים בסדר, זה סדר האיברים וזה סדר העצים. הגמרא לא סלקת, זה לא נראה ככה. ואמר מר וקריב הכהן את הכל המזבחה, זו הולכת איברים לכבש. רואים שהולכת איברים לכבש הוא דבעי הכהונה, אבל הולכת עצים לא בעי הכהונה. אני רואה שלהוליך עצים הנה עוד פעולה שגם זר כשר, להוליך עצים לכבש גם זר יכול לעשות את זה. אבל סידור שני גזרי עצים זה דין מיוחד, זה בעי הכהונה. אז אם כן, וערכו למה לי? ערכו זה מיותר, אני כבר יודע ממקור אחר שיש סידור שני גזרי עצים נעשה דווקא על ידי כהן. למיותי הפשט וניתוח, זה בא למעט שהפשט וניתוח כשר בזר. ואם הכינמי לגופי, אם תאמר שזה נצרח לגופו, אלא והקטיר הכהן את הכל למי אתה, מה זה בא ללמד אותי? למיותי ודאי הפשט וניתוח, כי אני יודע כבר מהמילים והקריב הכהן את הכל, אני כבר יודע את וערכו הכהן את הנתחים. למה צריך לפרט את זה? פרטו פה כדי להגיד לי שיש פה איזו פעולה אחת שישראל קשר בה. נקודה. הקריב הכהן את הכל למזבח, אז זו הולכת איברים לכבש. הולכת איברים לכבש באי כהונה, אבל הולכת עצים לא באי כהונה. הסידור שני גזרי עצים כן באי כהונה. ונתנו לגופי וערכו, סליחה, נעצור כאן. אז אם כן, למדנו שיש פה כמה פעולות שזר כשר. שחיטה כשרה בזר. הבאת עצים לכבש כשרה בזר.
עד לכבש.
להניח על הכבש. לא על המזבח, להניח על הכבש את העצים. זר יכול. כן, וגם הפשט וניתוח גם כשר בזר. אז יש לישראל גם כמה דברים שיכול לעשות בעבודה, בעזרה. יש לו כמה משימות. מה? להפך, כן, הוא רוצה לזכות, להיות שותף.
אבל
הכהן
בעצמו,
איך
אומרים, מתחרה עם החבר שלו.
לא, לא בזה. תראה, במה מתחרים? בדברים הנחשבים, כידוע. בדברים שהם לא נחשבים, לא מתחרים בהם. ישראל גם יכול לנגן. לשיר הוא לא יכול, אבל לנגן הוא יכול. עם הלווים. יש כמה דברים שישראל יכול לעשות. לשיר רק לוי. לנגן יכול להיות גם ישראל.
כן, יכול
גם לנגן. הנה, אתה רואה? קיבלו משימה.
גם פה, היה לחץ אדיר, שאנשים רוצים
לדבר,
להצטרף
מה. רואי, מי שבחור טוב, אתה יודע, מיוחס וזה.
מי הבוקר אותם?
מה?
מי הבוקר? זה הגללה, מתאימה.
לפי הקשרים. לכן אני אומר לך את זה כדי שתתחזק את הקשרי כבר מעכשיו. וערכו בני אהרון שניים הכהנים שניים, למדנו לתלש את האון שישה. אז רואים שתלה בשביל להקריב אותו היו צריכים שישה. אמר רבי מנון הקף שאלה לרבי אליעזר, היי בבן הבקר כתיב הפסוק שאומר וערכו ונתנו, מדבר על בן בקר. ובן בקר אנחנו יודעים שהוא צריך 24 ביי, וניחלם את הרץ מיישב על העצים אשר על האש אשר למזבח. איזה הוא דבר שנאמר בו עצים, אש ומזבח? מתי יש דינים שקשורים לעריכת העצים? וזה הכל קורבן התמיד, ששם יש דין עריכת עצים וכו'. ועל זה נאמר וערכו אל הבשר ונתנו, ללמד אותי על קורבן התמיד שהוא הווה אומר זה תלה. נקודה. אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן, זר שסידר את המערכה חייב מיטה. אז מה עושים? כיצד הוא עושה? הרי כל המערכה הזאת נפסלה, פורקה, צריך לפרק את המערכה וחוזר וסודרה. אתה כמה, מה חוזר וסודרה? מה היה נילה? אלא הפורקה, זר, הזר אומרים לו תפרק, מה שעשית תעלה תפרק, וסודרה הכהן מחדש, ועכשיו המערכה כשרה. מתקיף לרבי זירא, והחיית לך עבודה שכשרה בלילה ופסולה בזר. הרי אנחנו יש לו כלל כזה שהעבודות שפסולות בזר זה רק עבודות שכשרות ביום, אבל עבודה שכשרה בלילה היא לא ממש עבודה, כי בלילה זה לא זמן עבודה. אז עבודה שאפשר לעשות אותה בלילה, כיוון שהיא לא ממש עבודה, היא אמורה להיות כשרה בזר. אתה גמרא, למה? הנה מצאנו, הרי איברים ופדרים, הרי איברים ופדרים להעלות אותם על המזבח זה עבודה שנעשית בלילה, וזר לא יכול לעשות. אתה גמרא, זה לא ראיה, זה סוף עבודה דיממה, זה לא עבודה בפני עצמה, זה השיריים של היום, אז זה ברור שזר לא יכול לעשות את זה. והרי תרומת הדשן, תרומת הדשן זה עבודת לילה, ולמדנו מפורש שזר לא יכול לעשות תרומת הדשן. אתה אומר, כן, אבל תרומת הדשן זה לא ממש עבודת לילה, זה תחילת עבודה של יממה, זה התחלת היום. אמר רבי אסי אמר ביוחנן, כהן שקידש ידיו לתרומת הדשן, למחר לא צריך לקדש. שכבר קידש מתחילת עבודה. אז אם כן, קשה. למה אתה אומר שסידור מערכה פסול בזר? הרי סידור המערכה זה עבודה שנעשית בלילה, אז למה אתה פוסל זר? אלא כי התמרה הכי התמר, אמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, זר שסידר שני גזרי צירים חייב. לא מדובר על סידור המערכה שהייתה נעשית בלילה לפני זריחת השמש, אלא מדובר פה על שני גזרי עצים שזה נעשה אחרי הצהריים באמצע היום. על זה אנחנו אומרים שהוא חייב מיטה, הועיל בעבודת יומי. מתקיף לרבה, אלא מעתה טיבה היא פייס. אז אולי באמת צריך פייס על, אם זה נקרא עבודה שני גזרי עצים, אז צריך פייס על זה. הגמרא השתמית, באמת נשמעת ממך ברייתא דתניא, מי שזכה בתרומת הדשן זכה גם בסידור המערכה ובסידור שני גזרי עצים. יוצא אם כן שסידור שני גזרים באמת זה עבודת יום, ועבודת יום פסולה בזר, ועבודת יום צריכה גם פייס. לממרד עבודת יום באי פייס? מה אתה רוצה לומר שעבודת לילה לא באי פייס? מה פתאום, הרי איברים ופדרים זה עבודה שצריכה פייס. את הגמרא זה סוף עבודה דיממה, כמו שאמרנו מקודם. תרומת הדשן היה פייס, את הגמרא נכון, הפייס של תרומת הדשן הוא באמת לא מעיקר הדין, אלא רק משום מעשה שהיה, בגלל שהכהנים דחפו אחד את השני, אז לא היה ברירה, עשו לזה פייס. יוצא אם כן, יש פה איזה מין כלל כזה שלאט לאט מתרקם פה, לממרה, שעבודת יום, עבודת יום היא עבודה שזר חייב עליה מיטה, וזו גם עבודה שבה היא פייס. יש איזה כאילו משוואה של שלושה מרכיבים. אבל אם אין זר חייב עליה מיטה, אם זה עבודה שזר לא חייב להמיטה, אז תכאורה לא באי פייס. והרי שחיטה, הרי שחיטה זר מותר לו, ובכל זאת היה פייס על השחיטה. שאני שחיטה, שחיטה זה תחילת עבודה, וכיוון שזה תחילת עבודה, אז לכן היה על זה פייס. אמר מזוטרה ויתמה רבשי ועננות ננחי, לא ככה משמע. כתוב, אמר להם הממונה, צאו וראו אם הגיע הזמן השחיטה. רואים שהשחיטה זה הדבר היחידי שאפשר, זה סימן לזה שהגיע הבוקר. ואילו זמן שני גזרי עצים לא קטנים, לא כתוב הנה הגיע הזמן סידור שני גזרי עצים, סימן שסידור שני גזרי עצים זה לא אופייני דווקא לעבודת יום. תגמר, זה לא ראיה. אך דלת התקנת קטני, שחיטה אתה לא יכול לשחוט לפני ש הגיע היום. אם הגיע היום, הלך הקורבן. שני גזרי עצים, גם אם סידרת לפני שהגיע היום, יש תקנה. תפרק, תשים בחזרה, כשהגיע היום, התלתקנת, לכן, לא קטני. רצו להביא משהו שהוא קשה רק בזריחה, ואי אפשר לתקן אם תעשה את זה לפני כן. אז לכן, נקטו דווקא שחיטה. חשבתי לסיים את הפרק.
לא, לא, לא,
גם סימן קופן
שעבר, זה
עצרנו פה. מה אתה אומר?
באיזה שעה?
ב-6:04 דקות גם, אתה אומר?
ב-3:03. ב-3:03.